שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק ראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליד מודריק משוחחים על הוגי הדעות בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום, ואני רוצה להגיד לך שאני די עצוב.
עצוב?
כן.
מדוע?
מפני ששני אצילים יוצאים מן הביקור הראשון אצל בנות שהם באו להכיר, נעלבים ומושפלים.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
אני מדבר על מחזה של מולייר.
אופה.
שנקרא העיקרות המגוחכות. לפרסיוס רידיקול.
צריך אולי להסביר שהיום הוא יום חג לנו, כי אחרי סדרה ארוכה מאוד שבה עסקנו באנשי הרוח והיוצרים הרוסיים, ודרכם למדנו על ההיסטוריה וההתפתחות של רוסיה, היום אנחנו מתחילים סדרה דומה לגבי צרפת.
בדיוק. ואנחנו מתחילים עם טרגדיה של קומדיה. שתי בנות פרובינציאליות הגיעו לפריס. בשבילם פריס זה המקום המרומם ביותר. המפריק ביותר, המתנצץ ביותר.
עד היום פריז היא עיר האורות.
ללא ספק. אבל התחיל את הקריירה שלה במאה ה-17.
יפה.
עיר האורות, כן. מה קורה? שני אצילים, פשוטים, באו להכיר את הבנות.
שהגיעו מן הפרובינציה אל העיר הגדולה בפריז.
יש בת ויש בת דודה.
כלומר מדובר בשתי בנות דודות.
כן, שתי בנות דודות. ולאחת מן האלה יש אבא שהוא הזמין את האצילים במטרה להפסיע אותם.
כלומר, אם אני מבינה נכון את הרקע למחזה, אב וביתו ובת הדודה מגיעים לפריז.
הוא פריזאי.
הוא פריזאי. הוא מזמין אותן לפריז, כן. כדי למצוא להן שידוך.
כן. והשידוך לא מצליח. מפני ששני האצילים הללו, הצעירים, בהם לראות את הבנות. והבנות נעלבות.
למה?
מפני שהם מדברים על נישואים. מפני שאהבה חייבת ללכת לפי שלבים. יש סגנון.
הבנות רומנטיות.
בדיוק.
הן אומרות קודם נתאהב.
בדיוק.
אחר כך קצת נצא, נכיר אחד את השני.
לא, יש שם תפריט. כיצד להתנהג.
מתכון מדויק לאהבה.
בדיוק.
והאצילים רוצים ישר להתחתן, כי מה, הן עשירות?
הן עשירות.
הן עשירות.
אבל הן בורגניות.
נישואי נוחות.
בדיוק.
טוב, גם אני הייתי נעלבת מאוד.
אני רוצה להגיד לך. והאצילים תופסים שהן רוצות להיות באופנה. ועל כן, כאשר אבא שואל אותם, ממה, למה הבחורים יצאו מוגזבים עושים משיבות מפני שהם רצו להתחיל את הרומן עם הזנב, זאת אומרת עם הזנב, עם הניסויים.
כן.
זה לא ככה, יש שלבים מסוימים, הם חייבים להיפגש, להתאהב.
טוב, אבל כל הכבוד לבנות שהן עומדות על שלהן ולא מוכנות לשתף פעולה עם המערכת שרוצה פשוט להשיא אותן בעבור בצע כסף.
אבל הן לא חושבות, הן רומנטיות, הן גדלו בפרובינציה עם חלומות על פריס הנוצצת.
אבל אני חולקת עליך, זה שהן רומנטיות לא אומר שהן לא חושבות, והן בעד הרומנטיקה, אני בעד גם.
כן, אבל לא בתקופה הזאת, ובעיקר שיש מחלה רוחנית שנקראת היקרנות, la préciosité.
מה זה?
אף אחד לא מדבר בצורה נורמלית. הכל חייב להיות מאוסה. הכל חייב להיות ברמז. אף שיחה לא יכולת להתנהל בצורה מה שאומרים בעברית דוגרית. הכל חייב להיות ברמזים.
למה?
כי זה האופנה. והבנות נלוות מפני שהבחורים מבקשים את ידיהם למטרות נישואים. אבא קצת נעלב מן העובדה שהאצילים יוצאים בצורה מאוד קרירה. אז הוא שמע קרה. אז עומד אחד הסילים, תשאל בקשה את בנותיך, הם תסברנה לך יותר טוב מה המסף. הם מסבירות לו, לאבא שלהם, דוד, כיצד חייב להתרחש את זה.
כן.
קודם כל חייב להיות בגישה סודית בכנסייה או בגן. אחרי זה, המאהב חייב לעקוב אחריהם בשביל מסוים בגן ציבורי.
איזה חמודות, נו.
הוא חייב להסמיק, להתקרב אליהם, להתבלבל, ולא להגיד מה שהם, מה שהוא רוצה.
טוב, הן קצת מגזימות, כי זה לא הולך לפי נוסחה בדוקה בכל זאת.
כן, אבל הם למדו בפרובינציה שככה זה, ועליהם רואים כל הזמן, אין גאולה אלא בפריס.
כן.
ואחד הבנות אומר לאבא, זאת אומרת שכל המטרה זה שאני אשכב ליד גבר ארום? לא.
צודקת ב-100%. כל הכבוד לה. אז מה האבא עושה? מכריח אותן.
הוא מנסה, אבל הוא לא מצליח. הוא מיואש. והן מסבירות לו את הכללים שבקשת לנישואים חייבת להיות בסוף התהליך. כי אחרת, והן מצטטות לו רומנים שהיו באופנה בפריז.
כן.
אם ברומנים הללו מתחילים עם הנישואים, אז אין רומן.
כן.
כן. ומוכרח להיות משהו מאוד סוער, עם אכזבות, עם ביקורת עצמית.
אז את המחלוקת הבנו, אבל מה קורה עכשיו? אני כבר במתח.
קורה משהו לא נעיר. המשרתים של האצילים,
כן,
לובשים את בגדיהם ומציגים את עצמם בתור אצילים.
והם בטח מתנהגים לפי כל הכללים שהבנות מצפות להם.
בדיוק. מפני שהמשרתים מושפעים על ידי אווירה כללית, בעיקר ששני המשרתים הראשיים הללו הם בחורים עירנים מאוד, והם תפסו מהי האופנה. והטרגדיה היא שהבנות הללו, המסכנות, חושבות ששני הבחורים הללו הם באמת אצילים.
נו, טוב מאוד, אני בעד ערבוב בין המעמדות.
אבל הם משרתים.
מצוין.
זה לא, אנחנו ב-117. משרת לא יכול לשאת בת אצילים או בת בורגנים.
מה חשבתי כן. לעצמי?
בדיוק. ובכן, זה העלילה הולכת ומסתבכת. המשרתים מתחילים להיות יותר ויות מוצפניים, ובאה הסצנה, לפי דעתי יוצאת מן הכלל, כיצד להתלהב ולהתאהב בדמי ה-17. ומתחילים גם כן להודיע שיש להם נטיות ספרותיות. למשל, אחד מהמשרתים אומר, אפיגרמות, אפיגרמות זה שירים קצרים, אני מלחין 200 ליום. ודרך אגב, הייתי רוזנת, איזה רוזנת. כן, והיא אמרה לי שדיברה עם הדוקסית, עם הדוקסית. הוא רק מעלה שימות של אנשים שלא קיימים.
היום אומרים name dropping.
בדיוק. והבנות הללו מתעלפות, והוא, אחד המשרתים אומר, אני נחפז מפני שאני חייב להיות בארמון הלובר, להשתתף בפרק. שכיבה הראשונה של המלך, כי המלך הלך לשכב בפומבי בציבור גדול מאוד, והיו שתי שכיבות, כן. אחת היה השכיבה הגדולה, שיש איזה 14 אצילים מסביב למלך, ואחרי זה באה השכיבה האינטימית, כאשר הוא בפיג'אמה, ויש רק כמה אצילים.
אבל למה הוא עשה את השטות הזאת?
זה האתיקט. אתיקט זאת אומרת, ספר הכללים של החצר. והדי לך, שכל יום היו מפרסמים את הרשימות, מי שמוזמן...
לצפות במלך מתפשט.
והשכיבה הראשונה והשכיבה השנייה. השכיבה הראשונה הייתה בקהל רב מאוד. עשרות אנשים
כן.
באים ורואים את המלך המוציא את ה... הוא לא מתפשט ארום.
בסדר, כן, נשאר כן. עם פיג'אמה.
נניח, לא פיג'אמה, בקוצונת לילה.
כמובן, כמובן.
וזה השלב הראשון. לאחר זאת, כשהאצילים מסלקים, המלך נשאר לבד, כמעט לבד, מחוץ לתריסר אנשים.
שהם... הנבחרים שזכו לראות אותו נרדם ממש.
הרשימה
לשמוע
השנייה.
לשמוע את נחירותיו.
לגרון לווה, הקימה הגדולה, לפוטי לווה, הקימה הקטנה, לגרון קושה, השכיבה הראשונה, לפוטי קושה.
גם כשהוא מתעורר יש אנשים שבאים לראות את כל ה...
פעמיים, ופעמיים גם כשהוא הולך לישון.
תשמע, אני מאוד מחבבת את הצרפתים, אבל צריך להודות שזה מנהג מוזר ביותר.
אבל זאת היסטוריה צרפתית.
100%. בוא נחזור למחזה. במחזה אומר אחד המשרתים, אני הולך לצפות בשכיבה של המלך. הכל כדי להרשים את הבחורות, לגרום להן לחשוב שמדובר באמת באצילים רמי מעלה ודרג.
בדיוק. והבנות כל הזמן אומרות, לא מכירים אותן. אבל אני חושבת שעכשיו, כשבאים אצילים אלינו, יתחילו להכיר אותנו. ואנחנו נהיה בלב פריז.
כלומר, הן שואפות להשתלב בחברה הפריזאית.
כן, אבל הן בלתי מנוסות. ואחד המשרתים טוען שהוא גם משורר, ואפילו מדקלם שיר שהוא כתב לכבודם. אוי, אוי, גנבו לי, גנבו לי, גנב, גנב, גנב.
זה השיר?
זה השיר.
קצב יוצא דופן.
אז הן אומרות, מה אתה מתכוון? העיניים שלך גנבו את ליבי.
איזה שורה.
ועל כן אני חייב לצעוק כמו, כי את למעשה בת כמו חתול המנסה לתפוס עכבר.
ממש.
תפס את ליבי.
רומנטיקה במיטבה.
כן, אבל הן תמימות.
תמימות, כן.
והן לא חכמות ביותר.
אני שמה לב.
כן, והקומדיה היא שהיא טרגדיה. מפני שתתעוררנה ותגלנה שהוליך אותם שולל, והסצנה הסופית היא מאוד משפילה. אני רוצה להזכיר אותך. אז כמובן יש מתח כל הזמן, הרי הציבור יודע.
ברור, שהם משרתים.
שהם משרתים. אבל כאילו הבנות לא יודעות.
זה שורש הקומדיה כאן.
כן, כן.
איפה האבא? הוא לא שם לב שקורית כאן איזו התרחשות לא תקינה?
הוא מקווה שהבנות תשכננה את עצמן להינשא לשני הבחורים שהוא מצא אותם.
הוא לא יודע שבינתיים הגיעו שני משרתים שמתחילים לכבוש את ליבן.
לא, זה הוא לא יודע. אבל כן, הקומדיה, שהיא למעשה טרגדיה, מפני שהבנות הללו הן קורבנות של האשליות של עצמן ושל האלמנט המצחיק. קודם כל, יש סצנות מאוד מאוד חשובות שהצילים המדומים
כן.
מסבירים כיצד להתנהג בחברה הטובה. כל אחד חייב להיות סופר וחייב גם לשיר. ואז הם שרים, אל תשאלי איך. שיר. אחרי זה, המאהב חייב להיות עצוב מאוד, כשהוא חושב שהיא דוחה אותו. ואז הוא חזר לבוא כמו כלב מוכה, ושהוא להתחנן, ואז היא תסלח לו. על מה תסלח לו? על זה שהוא לא הבין אותה, ועכשיו הוא מבין אותה. וזה מוכרח להיות מאוד ממושך. מה שאבא שלהם בכלל לא רוצה, הוא רוצה לסדר את זה.
צ'יק צ'אק, לסגור את העניין.
צ'יק צ'אק, לא כן, אפילו עורכי הדין מוכנים לחתום את החוזה, והן רוצות רומנטיקה, רומנטיקה, והן אומרות, לא, לא, אני רוצה לטייל בגן. והוא יסתתר מאחורי עץ. וכשאני מתקרבת, הוא יצא מאחורי העץ.
תשמע, אבל אני מרגישה שהמחזה לועג לשאיפות האלה של הבנות.
כן.
מציג אותן כמגוחכות, אבל אפשר להבין למה נשים לא ירצו להתחתן רק מטעמי אינטרסים כלכליים, ולמה נשים וגברים, הייתי מצפה, היו רוצים קצת אהבה בחיים.
אבל זה לא מדובר כאן על אהבה, מדובר כאן על טקס. הן לא מדברות על אהבה.
כן.
הן מדברות על כיצד להתנהג.
Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Il apprête et s'il amène un hommage et s'en va à tout. Et la la la, je ne l'ose dire, la la la, je ne vous dirai, et la la la, je ne vous dirai. Now is the month of May, when merry lads are playing. Fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Now is the month of May, when merry lads are playing. Fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Each with his bonny lass, upon the greedy grass. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
והן אומרות כל הזמן, מחוץ לפריז אין גאולה. והן באות לפריז כדי שישרתו אותם, כפי שמשרתים בבירת צרפת,
כן.
ולא באיזה פרובינציה נידחת.
בקיצור, שבויות בחלומות באספמיה כאלה, של מה זה להיות פריזאי אמיתי,
בדיוק.
מה זה לחיות את החיים האמיתיים, ולא מבינות שהן בעצם הולכות שבי אחר אשליות.
אשליות, ודרך אגב, המשרתים הללו הם מאוד מגוחכים, מפני שהם לא אצילים אמיתיים.
ברור.
אבל כן, הם מעבדים פנים, והצחוק נובע מן העובדה שהם מנסים להיות אצילים, אבל הם מתנהגים כמו אנשים שמנסים להיות אצילים ואינם אצילים.
אבל מה קורה אז? הבטחת לי סצנת סיום משפילה.
כן. הקומדיה נמשכת הרבה זמן. מפני ש...
אנחנו לא רואים אותה עכשיו, אתה מספר לי.
לא, מפני שכל המשרצים רוצים להבריק. ואז הם אומרים לבנות, אני לא רוצה להמלל את המולים שלי. כי מוכרי הספרים בוכים. הם אומרים שאני אכזרי, כי אני לא מוסר להם את כתבי היד שלי. אבל אם אני פעם אני כותב משהו, אז כולם רבים לקרוא את הכיבורים שלי. ואני למשל מומחה גדול בחידות. אז הבנות אומרת, חידות, אני נורא אוהבת חידות. חידות זאת אומרת, כיבור ששם מדברים על מישהו מבלי להגיד את שמו, אבל הקורא חייב לנחש את השם.
כן.
אחרי זה אומר, אני גם מומחה למדריגלים, כלומר לשירים, והוא מתחיל לשיר, זה שיר מחריד ונורא.
בקיצור, הם עושים הכל כדי להרשים את הבנות.
כן.
אבל מה קורה אז, פרופסור? אני כבר לא עומדת במתח הזה.
עכשיו פתאום מופיעים האצילים האמיתיים.
או, לזה חיכיתי.
ואומרים, אתם גנבים, גנבתם לנו את הבגדים, תתפשטו.
מול עיני הבנות.
מול הבנות, זה מחריד. זה, אחד נותן לו סירת לחי. והבנות אומרות, איך אתה סובל שמישהו ייתן לך סטירת לחי?
אתה כאילו אציל, משורר, המלך מחכה שתבוא לראות אותו הולך לישון.
בדיוק.
מה הוא אומר המשרת?
הוא לא, אין לו מה להגיד. והוא חייב להתפשט. להוציא את הבגדים המפוארים הללו, שהם למעשה בגדי האצילים.
ואז הבנות כבר מבינות שהן נפלו בפח?
כן. הן אומללות מאוד. ויש גם סצנה, כאשר המשרתים לפני הסוף מזמינים נגני כינורות כדי לנגן להם. וכאשר הם מבקשים, המוזיקאים מבקשים תשלום, אז המשרתים שאין להם כסף, מכים אותם. והסצנה הופכת גרוטסק. כל אחד מכה, כל אחד מתנגנן. אני מבין שהציבור שחק מאוד.
פתאום אני חושבת שאולי המחזה מנסה להקביל פה בין המשרתים, שהם בעצם אצילים מדומים, מתחזים, לבין הבנות, שגם הן מבקשות להתחזות לאיזו אצולה פריזאית שהן לא חלק ממנה.
בדיוק.
וכפי שהמשרתים לא הצליחו, גם הבנות לא הצליחו.
אל תשכחי שהשם של המחזה זה היקרות המגוחכות. היקרות זאת אומרת, הפרסיוזיטה. תן לך דוגמה. אסור להגיד כיסא. אסור להגיד קורסה. יש להגיד...
הדבר שיושבים עליו?
לא, חלילה.
אז מה, חלילה?
זה יותר מדי ריאליסטי.
אז מה?
נוחיות השיחה. ואז כן אומר, אסור לאדם לקחת כיסא בעצמו. המשרת חייב להגיש לו כיסא. ואז הם אומרות למשרתים, כאילו, נא להביא את נוחיות השיחה.
וואה, זה מאוד מסובך. אני לא הייתי מסתדרת במאה ה-17, אני חוששת.
אבל זה כל העניין. לומדים את השפה המסובכת הזאת, הבלתי טבעית, שמולייר שוחק ממנה.
או, בפעם הראשונה גילינו שמי שעומד מאחורי המחזה הוא מולייר.
כן.
אחד מגדולי המחזאים בצרפת, אם לא גדול המחזאים בצרפת.
בדיוק. אבל אל תשכחי שזה המחזה הראשון שהושג בפריז. הוא למעשה בן של משפחה עמידה. אבא שלו קנה מקנאל רישליו הזכות להיות המאסטר, המומחה הגדול לקישוט פנים של הדירות. אבא של מולייר,
כן,
שנקרא פוקלה, גם מולייר נקרא פוקלה.
כן, מולייר זה שם הבמה שלו.
ודרך אגב, כאן יש נקודה מאוד מעניינת וחשובה. יש ידידות סמויה בין לואי ה-14 למולייר.
אז תכף נספר עליה, אבל קודם אני רוצה להבהיר את הנקודה. אבא של מולייר רצה להפוך להיות...
לא, הוא היה אדם עמיד.
כן.
שקנה מהממשלה הזכות להיות המאסטר, האדון של הקישוט הפנימי של הדירות.
ככה אפשר לקבל את התואר הזה? זה מוזר, אם אתה מעצב פנים מוכשר, אז תהפוך להיות המאסטר.
תסלחי לי, יש לשלם. במידה שאני יכול לתרגם,
כן,
במושגים של הכספים שלנו, ששלם 60,000
שקל. 60,000 שקל?
שקל כדי להיות המומחה המלכותי לסידור פנימי.
אנחנו מדברים על צרפת במאה ה-17.
כן.
אולי כדי להבין יותר את הרקע של המחזה, וגם את הרקע שממנו צמח מולייר, נסביר קצת איך נראית המדינה הזאת, איך נראית צרפת במאה ה-17.
זה תקופת עליית הבורגנות. למעשה, אנחנו אחרי תקופה ארוכה של מלחמת אזרחים, בין קתולים לפרוטסטנטים.
בתוך צרפת.
בתוך צרפת. ועכשיו יוצאים מן הגיהינום הזה.
מי ניצח?
הקתולים ניצחו.
כמו תמיד.
אבל לא, לא, לא כמו תמיד. מפני שיש לנו כאן בעיה מאוד מעניינת. שני מלכים נרצחים. מפני שהם לא היו קתולים מספיק.
מי אלה?
הנרי השלישי והנרי הרביעי.
מי רוצח אותם?
קתולים שטענו שהם לא די קתולים.
אצילים או פשוטי עם?
פשוטי עם.
פשוטי עם.
אצילים רוצחים.
אה, ברור.
כן.
הם בכלל אנשים נורא טובים.
לא, אבל הם לא רוצחים.
בסדר.
הם מזכירים, הם סוחרים אנשים.
שיעשו את זה בשבילם.
על כן צרפת היא נסערת מן המקרים הללו. ועכשיו באה איזושהי אווירה של הבראה. והאמת היא שהאיש שהביא את העברה הזאת הוא אדם מאוד כישרוני, זה לואי ה-14.
שהזכרנו קודם את מנהגי השינה שלו.
של כל המלכים.
של כל המלכים.
כן.
אז מה הייחוד שלו כמלך? מה אפשר לו להביא את העברה לצרפת?
הוא קודם כל אל תשכחי שהוא אמר המדינה זה אני.
בוודאי.
זאת אומרת שהוא אדם שמחזיק בידיו את צרפת כולה. אמרו שאם יש לך שעון ואתה יכול להסתכל בשעון, ואתה יודע איזה יום של השבוע הזה, אתה יודע בדיוק מה עושה המלך. כלומר, הוא אדם מאוד מסודר, מאוד מאוד לפי הכללים. והוא גם אדם חכם. אם כי בנעוריו הוא אהב לרקוד, ורקד בעצמו בלטים.
אתה אומר אם כי, כאילו אנשים חכמים לא אוהבים לרקוד. זו לא סתירה.
לא, אבל הוא רקד ולקח תמיד בריקודים, תפקיד אחד, השמש, אפולו. אבל כן, קראו לו אחרי זה, כפי שאת יודעת, מלך השמש. כן.
טוב, זה לא מפתיע שאדם שכל הזמן בוחר להיות בתפקיד השמש, יגיד שהמדינה זה הוא.
כן, אבל דרך אגב, הוא גם היה מאוד פעיל בתחום הבנות. הוא הנהיג שקודם כל יש מלכה, והמלכה יושבת לימינו, אבל יש גם אהובה. רשמית. ואהובה המלכה לא משתנה. היא נשארת מלכה עד מותה.
אבל האהובה מתחלפת.
מתחלפת ונקראת אהובה רשמית. מטרס אורטיטרה. ואז יודעים שזמן מסוים, 5 שנים, 7 שנים, מי שהיא, מטרס אורטיטרה, ואני רוצה להגיד לך, שאני ביות תלמיד, הייתי חייב ללמוד בעל פה את האהובות של המלך.
כן. טוב, לא חיית במאה ה-17, לא צריך להגזים.
אבל זאת היסטוריה. מדאם דה לוואליאר, מדאם דה מונטספו.
אני רואה שלמדת יפה.
3 הייתי חייב ללמוד, היו לו את 14, אבל התלמידים דרשו לדעת 3 אהובות.
מה אתה סך?
כן. שדרך כלל הם ילדו לו גם ילדים.
בקיצור, היה שובב המלך הזה.
אומרים שכאשר הוא היה בן 70...
הוא עדיין החליף אהובות גם בגיל 70?
כן.
נו, כל
הכבוד. והוא הגיע למסקנה שזה לא מוסרי לקיים אהובה אם הוא לא נשוי. הרי הוא היה אלמן.
אחרי שהמלכה נפטרה.
כן. ואז אנשי הכנסייה אמרו, אתה אמנם בן 70, אבל אתה חייב לשאת אותה לאישה, את האהובה. ואז בסתר סתרים, עשו לו את החתונה הזאת.
נו, שיהיה במזל.
עם אדם דה מנטנו, שהוא היה מאוד פעיל, אפילו עד לפני מותו.
Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens. On épuise la finance en bâtiments, en dépenses. L'État tombe en décadence. Le roi ne met ordre à rien. Une petite bourgeoise élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle. Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne, et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'est que plus indigent. On croit aussi que d'Estrade, si vilaine, si maussade, aura bientôt la pansade. Elle en a l'air tout bouffie.
כאן יש נקודה שמעניינת אותי מאוד. החברות שלו עם מולייר, העובדה שהוא ניצל את מולייר כדי שהוא יציג על הבמה את הנטיות של המלך, Aha. את הפוליטיקה המלכותית שלו.
כלומר, המחזות של מולייר למעשה שימשו כלי בידי המלך להעביר את האידיאלים שלו?
כן.
מה היו האידיאלים האלה שהוא רצה להעביר?
אני המדינה. זאת אומרת, המדינה חייבת להיות מסודרת, ממושמעת, אין לתת לאנשים להפר את הסדר, ואם מפרים את הסדר, אז נאנשים. הוא היה מאוד נוקשה, אבל הוא גם היה גם מאוד משכיל.
זהו, צריך לומר, אתה דיברת על תקופת הבראה בצרפת. המאה ה-17 היא גם תקופה של סגסוג אינטלקטואלי.
זה אל תשכחי שדקארט כותב דוגמה לשיטה. Je pense dont je suis, אני חושב על כן אני קיים. ונוסף לזה יש פאר עצום. אדם בשם מוחזר, הוא אדריכל, פונה את הארמון היפה ביותר בעולם, ארמון ורסאי.
כן.
שעד היום קדאפי נסע לפריז לראות את הארמון הזה. ו... אל תשכחי שהארמון הזה עלה בחייהם של 10,000 פועלים. כי הוא בנה אותה במקום ששם היו האזור לא מתאים, ולמרות זה הכל את הכל.
התמוטט.
התמוטט, ובנה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
באותו מקום?
באותו מקום.
לא לומד מטעויות.
לא, מפני שזה היה ארמון קטן, שהוא רצה להפוך אותו לארמון גדול ומפואר, והצליח. ואחרי זה בכל אירופה, כל שליט רצה לבנות משהו דומה ורסאי. על כן יש לנו מאות ארמונות שהם חיקויים עיוורים של ורסאי.
כלומר, מולייר פועל בתקופה שבה הכל פורח ומשגשג. צרפת באמת בתקופה של גן עדן אינטלקטואלי כמעט. ובתקופה הזאת גם המחזות שלו מתקבלים בצורה יוצא דופן.
ואל תשכחי שיש גם מחזאים אחרים, קורני. קורני המתאר את בני אדם כפי שהם חייבים להיות. ורסין מתאר את בני אדם כפי שהם. על כן יש הבדל, אבל הם שניהם אהובים על ידי המלך. אותה תקופה, מדאם דה סיביניה כותבת משתבים בארמון ורסאי. והמשתבים שלה מועתקים בפרובינציה. הם למעשה עיתונים.
כן.
מופצים בעשרות עותקים בבתים פרטים, וכל העולם, כל צרפת כלומר, יודע בדיוק מה מתרחש בחוגי השלטון
דרך המכתבים האלה שלה.
כן. ואני עכשיו רוצה להגיד לך משהו נוסף. יש גם חברה סודית הסנועה על המלך והסנועה על מולייר. זאת חברה שנקראת חברת קידוש הקודש, והיא תעשה קשיים איומים למולייר, והיא תפריע לו, והיא תמנע הצגת תרטיף שנים רבות מאוד, ומשם הצילים גדולים מאוד,
קתולים,
קתולים כמובן, הפרוטסטנטי לא העיז להיכנס שם, והם טוענים שהם שומרים על המוסר. בלי החברה הזאת של חברת קידוש הקודש, הכל היה מתמוטט. והמלך לחם בהם, אבל בקושי רב, מפני שאימו של המלך, מלכת האם, הייתה בחברה הזאת.
גם הייתה בחברה?
כן.
אהה.
ולמעשה היא מנעה השגת תרטיף כל עוד שהייתה בחיים, והמחזה הוצג רק אחרי שהיא נפטרה.
כי ההצגה הזאת, צריך לומר, שמה לצחוק, ללעג ולכלס את אנשי הכנסייה, בין השאר.
הם אלה שמתארים לעצמם שהם משרתים אנשי הכנסייה.
כן. אבל אנחנו עוסקים עכשיו במחזה האחר שעליו דיברנו בהרחבה, אותו היקרות המגוחכות.
כן.
ובכלל במולייר, התחלת לספר קודם על הרקע המשפחתי שלו, אז אבא שלו הפך להיות הבעל התפקיד המלכותי בכל מה שנוגע לעיצוב פנים.
כן, זאת אומרת, יש לו ברבט, זאת אומרת, יש לו תעודה. על כן, מי שלא עושה לסדר לעצמו את הדירה, יכול לפנות אליו, אבל לשלם לו הרבה כסף.
ברור.
מפני שהוא קיבל את המלך, את המונופול.
הוא שייך לאיזה מעמד?
בורגני.
בורגני.
כן. מסיו פוקלה.
אבל מולייר לא הולך בעקבותיו.
לא, זה מאוד מעניין. אבא שלו רצה שהוא ילמד משפטים. אבל הוא אהב תיאטרון. ואז הוא הצטרף, בניגוד לרצון האב, לקבוצה של שחקנים נודדים אשר חצו את צרפת הרוחבה לאורכה.
נדמה לי ש-13 שנים הוא הסתובב איתם.
בדיוק. ואחרי זה הוא חזר לפריז, והמחזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, העיקרות המוכחות, זה המחזה הראשון שהוא השיג בפריז.
צריך לומר שמולייר נחשב למי ששינה את כללי המשחק במחזאות. עד אליו להקות כאלה נודדות של שחקנים רצו לבדר, לשעשע באמצעות פרסות וקומדיות הכי 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 פשוטות, אבל מולייר אמר אני משנה את כללי המשחק, והקומדיות שלו כבר הפכו להיות באמת כלי להעברת מסר, כמעט סאטירה על החברה הצרפתית.
קודם כל הוא היה אדם מאוד משכיל, הוא ידע מה כתבו היוונים והרומאים, אמנם לא, לא, לא במקור אלא בתרגום צרפתי.
כן.
אבל הוא ידע את זאת, ועל כן היו לו מורים טובים ביותר. למשל, המחזה הזה שאנחנו מדברים היום מצא מאוד חן בעיני המלך. העובדה, המלך היה נגד הצעצוע הזה של העמדת פנים, היה קרנות לפרסיוזיטה.
אותה אופנה שגורמת לאנשים לסדבר בשפה לא ברורה,
כן,
להתנהג
כן.
כמו אצילים, אף על פי שהם עצמם אינם אצילים.
דרך אגב, כל המשרתים והעוזרים הגדולים של לואי 14 היו בורגנים. למרות שהוא היה כאילו אריסטוקרט מאוד ואציל מאוד, הוא עבד עם הבורגנים כדי להקים את מדינה הצרפתית.
אולי רגע נבחין בין אצילים לבין בורגנים.
כן.
הבורגנים הם אנשים עשירים מאוד.
כן.
שהצליחו לעשות את כספם בעסקים ובמסחר.
כן,
אבל אין להם תואר אצולה שעבר בירושה.
לא. לעומת זאת, אני רוצה לציין משהו נוסף. הייתה בעיה של ספרד. ספרד הייתה אימפריה עצומה, למעשה אימפריה הראשונה הקולוניאלית.
כן.
אבל מלך ספרד, קרלוס השני, היה מנוון ביותר. הוא היה חסר כוח גברה. נוסף לזאת, הוא לא יכול היה לטחון את האוכל בשיניו, והוא בגיל 30 הטיל לגסוס. ואז הופעל לחץ עליו, על קרלוס השני, המלך ללא שיניים, שיגיד למי הוא משאיר את ספרד והאימפריה הקולוניאלית שלה, כל אמריקה, את ספרד. מראה לחץ כבד מאוד, הוא השאיר את כל ספרד לנכד של מלך צרפת. עד היום הזה, מלך ספרד של היום, הוא מצאצאי הנכד של לואי ה-14. ככה שזה היה הצלחה פוליטית עצומה. כמובן שאנגליה וכל מיני מדינות אחרות הכריזו מלחמה על לואי ה-14, הם לא רצו שהוא...
כל כך דרש, התחזק.
כן, והוא היה חייב לוותר להם, אבל בכל זאת הוא ירש את האימפריה הזאת, ובית בורבו, שזה בית המשפחה גם של צרפת וגם של ספרד, הפך למשפחה החשובה ביותר באירופה.
Fatale porte, fatale porte, tutto nical, che smorta la moglie di Mister Cotal. Porque l'ha trovato con un espagnolo, en su casa solo, quindi l'ha matato, lui se l'ha schiappato, por fatale porte. Fatale porte, fatale porte, tutto nical, che smorta la moglie di Mister Cotal. Quando si te pio con un spagnoletto sopra del mio letto te far un martirio tal che ne stridio piangerà le carte. Fatta le porte, tutto ogni tal che smorta la moglie di Mister Cotal.
אז הוא בעצם פורס את חסותו על מולייר.
כן.
במה זה מתבטא? תמיכה כלכלית?
כל הזמן תמיכה בהצגת המחוזות שלו. גם כאשר אמו, מלכת האם, אמרה, אני לא יכולה להסכים לחזה הזה, מפני שהחברה הסודית שלי, חברת הקידוש הקדוש, אוסרת את זה.
כן.
אז המלך אמר לו מולייר, נא להמתין. וכאשר היא נפטרה, המחזה הוצג בהצלחה גדולה מאוד.
אז אני מבינה אבל שלואי ה-14 הזדהה עם העקרונות האנטי-דתיים של מולייר.
אנטי-דתיים לא הייתי אומר,
אנטי-כנסייתיים.
נגד הקנאות העיוורת של הכנסייה. כן.
מעניין.
דרך אגב, בארמון ורסאי המלך דרש שהכנסייה תהיה בקומה אחת עליונה יותר, כדי להראות שבכל זאת ביתו של אלוהים
מעל ביתו של המלך.
של המלך, כן. עד היום הזה דרך אגב. אי אפשר להגיד שמולייר התחיל עם התיאטרון. הייתה, קודם כל, היוונים כתבו טרגדיות.
ברור. והייתה מסורת ענפה של תיאטרון עוד לפני מולייר, קומדיה דל ארטה ואחרות.
קומדיה דל ארטה שהוא למד מהם הרבה דברים, טריקים והפתעות וכל זה.
זה מסורת שהתפתחה באיטליה.
כן.
שחקנים שהיו גם נעים מאזור לאזור, עם מסכות קבועות ודמויות קבועות, של הליצן הנודד, של הבחורה הטיפשה.
הרופא.
הרופא, האב הרשע.
כן.
ולמעשה היה בעצם שלד עלילה קבוע במחזות של קומדיה דל ארטה.
ואפילו המסכות היו אומרות כבר לציבור מי הוא האיש.
תמיד היה איזה זוג, והיה אבא שרוצה למנוע את החתונה של הזוג, את התאחדות של הזוג, וזה פחות או יותר הציר עלילה המרכזי. לא היה טקסט כתוב, אבל הם היו מאלתרים סביב הסיפור הזה.
כן, והם מעוררים צחוק גדול מאוד, והצלחה גדולה מאוד. מולייר הכיר אותם, קרא אותם, אבל הוא רצה להגיע לאיזושהי דרגה הרבה יותר עליונה. הוא הצליח.
שמה זה אומר?
זאת אומרת, הטקסטים היו כתובים, לא היו יתורים, ולא היו דמויות קבועות.
קשתניות וקבועות.
אלא כל פעם במחזה יש דמויות אחרות.
גם העלילה הרבה יותר מסובכת ומורכבת אצל מולייר.
ודאי.
וכמובן, הניסיון להעביר מסר.
המסר זה תמיד היה אותו מסר, תלו טבעים. אין דבר יותר מכוער מן הצעצוע, מניסיון להיות לא מה שאתה.
כלומר, לזנוח את המוסכמות החברתיות, את הצורך להתיישר לפי איזה קו אחד של מודה פריזאית.
הוא כתב במחזה בשם המיזנטרופ, שהוא אומר את זה, תהיה טבעי.
כן.
אל תתכסה באופנה. תהיה כפי שאתה נולדת. וחונכת.
אז מה שקצת לא ברור לי, זה איך החברה הפריזאית מקבלת אותו בחזו אהבה. כי הרי הוא בעצם תוקף אותם, הוא תוקף את הדרכים שבהן הם מתנהלים.
הוא תוקף ומשעשע.
דרך הצחוק.
הצחוק. וזה הסיסמה שלו הייתה, הקומדיה היא המוסר בעזרת הצחוק.
אבל הם הבינו שבעצם המחזות האלה, מעבר לרצון לשעשע אותם, גם מנסים להעביר להם מסר?
בהחלט. ואני רוצה להגיד לך שלמשל, במחזה שאנחנו מדברים כרגע,
כן.
בנות לומדות מוסר. ולפי להבין שהן מסכימות להינשא לשני הבחורים האצילים שאבא שלהם מצא.
יש כאן בהחלט מסר מעניין וחשוב, אבל מבחינת הליברליות שלו הוא עדיין לא מאוד ליברלי. אפשר להבין את זה, אנחנו במאה ה-17.
בדיוק, בדיוק. אבל אל תשכחי שהמאה ה-17 זה המאה של דקארט, השכל הישר. אני חושב על כן אני קיים.
כן.
ועל כן כל אחד חייב להשחיז את המחשבה שלו על מנת תוכל להתנהג כראוי בחברה.
אגב, דווקא דקארט, מבחינת המסר הפילוסופי שלו, אומר, זרקו מעליכם את כל מה שלמדתם ולימדו אתכם מוסדות הסמכות, בין אם זו הכנסייה, בין אם זו המסורת הפילוסופית. הוא אומר, המפעל הפילוסופי של כל אחד מאיתנו צריך להתחיל ראשית כל בו עצמו.
בדיוק.
הוא צריך להגיע אל האמת שלו בעצמו, ולא דרך לימוד של אחרים. כמובן שכדאי להכיר את האחרים.
בהחלט.
אבל לא זו הדרך אל האמת.
והוא המורה הגדול למוסר של התקופה הזאת, וגם של התקופה שלנו, לפי דעתי. על כן אפשר רק ללמוד גם מדקארט, גם ממולייר.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק ראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הוגי הדעות בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דני אור ושחף בן לוי.